ראשית כל, שמח, זה משמח את הלב לראות כל תלמידי הישיבה אחרי שבת של שקידה ויום שישי של שקידה ושבוע שלם של לימוד תורה ושבוע ראשון של חודש אלול. באמת אשריכם תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ומתעלים בתורה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומרים בשם רב פנחס מקוריץ, שכשאדם נכנס לבית הכנסת, זה כמו, כאילו הוא עובר שער של גבול. כשאדם עובר את הגבול, אז יש שם פיקוח לראות מה הוא מכניס איתו, להכניס דברים שאסור להכניס. כשאדם צריך להרגיש שהוא נכנס לבית הכנסת, הוא נכנס כאן למדינה חדשה, למקום חדש. יש פקחים נסתרים שמסתכלים אם הוא לא מכניס דברים שלא ראויים. זה לא רק דברים שבכיס, אלא זה דברים שבלב, במחשבות. זאת אומרת, כשאדם נכנס לבית הכנסת, הוא צריך להרגיש שהוא נכנס למקום קדוש, לעשות שינוי בכל המציאות הרוחנית שלו, להתאים את עצמו למקום החדש שהוא נמצא. כבר חז"ל אמרו לנו שכשאדם נכנס לבית הכנסת הוא צריך להיכנס שני פתחים. שני פתחים זה לא במובן הפשוט הרגיל דווקא של פתח, אלא הכוונה גודל של פתח, 400 ועוד 400, להיכנס להיות בפנים. והמהר"ל מסביר מה הכוונה של שני פתחים. ראשית כל לצאת מהחוץ, ושנית להיכנס פנימה. זאת אומרת, לעזוב את כל המחשבות החול שמטרידות את האדם מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית הכנסת, ואחר כך להתמלות במחשבות הקודש המתאימות לפני ולפנים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כל השערים שנכנסים צריכים לעמוד שם שופטים ושוטרים. התפקיד של השופט הוא לברר את הדרך הנכונה. התפקיד של השוטר זה לדאוג שהדרך הזאת תתקיים בפועל. כל אדם צריך להיות בחינה זאת של שופט ושוטר. לגבי עצמו, לבחור את הדרך הנכונה ואחר כך גם ליישם אותה. זה לא כל כך פשוט. אדם לפעמים רוצה המון המון דברים טובים ורצונות טובים, אבל לבצע את כל הרצונות שלו, זה צריך עוד מאמץ גדול מאוד, אולי יותר קשה אפילו מאשר לבחור בדרך, ליישם אותה, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. זה התפקיד של השוטר. בכל שעריך, בכל כניסה שאתה נכנס, לכל שלב רוחני שאתה נכנס, צריך להתבונן איך להיכנס, באיזה כניסה להיכנס, ולראות, לבצע את הדברים שרוצים. אנחנו נמצאים בחודש אלול. אני לדודי ודודי לי. הקשר של עם ישראל עם ריבונו של עולם, קשר כפול. דוד זה קרבה משפחתית. אוהבים את הדוד מפני שהוא קרוב. הוא אח של האבא, אח של האמא, דוד. ורעיה זה קרבה בחירית. זה לא משהו מוכרח, בדרך הטבע ככה זה יצא שקרובים, אלא בוחרים. והקשר שלנו עם ריבונו של עולם הוא קשר כפול. קשר של דוד ורעיה, קשר סגולי, אבסולוטי, מוחלט, בנים אתם להשם אלוקיכם, אף על פי שחטאו קרויים בנים, תמיד אנחנו בנים, יש בנו טבע פנימי, סגולי, מיוחד, בני בכורי ישראל, ומצד אחד, זה מצד ההכרח, מצד הסגולה, מצד הפנימיות, ומצד שני, הקשר שלנו הוא קשר בחירי, שאנחנו בוחרים לקדוש ברוך הוא. הוא בחר בנו ואנחנו גם כן בוחרים בו. ראיה שבוחרת בדוד שלה. אני לדודי ודודי לי. אומר הרב, יש דורות שבהם מתבטאת יותר הצד הבחירי שלה שבישראל, ויש דורות שמתגלה יותר הצד הסגולי הפנימי שבישראל. וכמובן המצב השלם הוא שהסגולה והבחירה תתגלה כאחד. אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור בזה. תמיד אנחנו מתלבטים בעבודת השם, אם רוצים אנחנו שעבודת השם תהיה כמובן מושלמת, ועבודה מושלמת זה שיבוא מאומקא דליבה, מתוך רצון פנימי, מתוך חופש בחירי מוחלט, שלא יהיה שום לחץ, לא חברתי, לא עצמי פנימי, לא איזה כפייה שאדם כופה את עצמו, ולא נכפה על ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים, על ידי המסגרות שהוא חי בתוכה, והוא כאילו מחויב להם, הוא לא מעיז לעשות אחרת, אלא שזה יבוא מעומקא דליבה. ומצד שני, אם רוצים שזה יבוא רק מעומקא דליבה, צריך כאילו לשחרר את כל המסגרות. ואז לפעמים הלב מושך לדברים אחרים. עד שמפתחים ומוצאים את מה באמת הלב רוצה, בינתיים יש לו גם עוד נטיות ועוד משיכות. והמסגרת היא עוזרת לו, היא מסייעת לו. כמו שרבי יוחנן אמר לתלמידיו, שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. אדם מתבייש בפני אחרים לעשות דברים לא טובים. אז זה מה שמונע מעצמו לעשות את דברים שלו כעוגן. ואם אין לו מניעות, קשה לו באמת לעשות את העומק הפנימי הרע שלו. ולזה אנחנו צריכים לשאוף, למצוא את הדרך, איך בעצם לעשות את שניהם ביחד. זאת אומרת, אני קצת מדבר על המסגרת הזאת שעשינו, שאנחנו עשינו יד לשבת. ולכאורה, זו מסגרת כאילו מחייבת. כל הישיבה חייבת ללמוד, ואולי זה בא כאילו מבחוץ. זה לא מאיזה, בעצמם כל התלמידים החליטו שלומדים כל יום שישי וכל שבת באופן מלא, נצל את הזמן בצורה מקסימלית. אלא זה כאילו בא באיזה הסכמה מהישיבה, אז זה לא מבפנים. אבל זה עוזר, כי היחד הזה עוזר. איש לרעהו יאמר חזק. איך אנחנו נעשה שגם כל מה שאנחנו עושים זה מעומק הפנימי שלנו, מצד שני, ננצל את העובדה שאנחנו דווקא נמצאים במסגרת, וזה עוזר לנו להיות יותר טובים. תחפש את הדרך הזאת. בדור שלנו יש קבוצות גדולות מאוד של בני נוער, שהם מחפשים את החופש, החופש המלא. לעשות רק מה שבא להם. אחד אמר שהרב שלו זה מה בא לי. מה שמתחשק לו, לזה הוא שומע. והוא מתכווה, הוא חושב שזו אידיאולוגיה מאוד יפה מאוד, שאדם עושה מה שהוא רוצה, לא מה שאחרים מכתיבים לו. לא בצורת הלבוש, לא בצורת ההתנהגות, לא בדרך, לא בשום דבר, יעשה מעצמו, כאילו. אבל כמובן שזה מביא לכל מיני תופעות שוליות קשות מאוד. אדם נותן חופש ודרור לכל הנטיות שלו ולכל הרצונות שלו, הם יכולים לפרוץ, והם פורצים לכיוונים גם לא טובים, קצת סמים, קצת אישון, קצת התנהגויות לא יפות בענייני צניעות, כי נותנים דרור. אבל בעצם הרצון הפנימי הזה, הרב דיבר עליו הרבה, שהעתיד, זאת המגמה שבעצם האדם יעשה את עבודת השם מתוך בחירה חופשית. לא מתוך אילוץ חיצוני. בדורות הראשונים, אומר הרב, האמונה הייתה כאילו מוכרחת. ולאט לאט במשך הדורות מתפתח כאילו משקפות קולם כאלה ומחשבות עצמיות כאלה של כפירה, של התרחקות. שלא מרגישים כמו הדורות הראשונים, כאילו כולם האמינו. יש כאלה שהאמינו בעבודה זרה, בטעויות, כולם האמינו שיש איזה כוחות עליונים, כוח עליון, שצריכים להתבטל אליו. והדורות לאט לאט הולכים משתחררים מההכרח הזה להאמין. ההכרח הזה מביא לידי שמד מבחינה מסוימת, אבל מהבחינה אחרת הוא יביא לידי עבודת השם מעומק הפנימי של הלב בעצמו. וזה הדבר שכאילו המגמה עתידה. שיבוא מאני לדודי, ומתוך כך דודי לי. שאני אבחר בו, אבל בחירה חופשית, לא מוכרח, לא כפוי. אני חושב שאם אנחנו לא נוותר על המסגרות, אבל ביחד זה נפתח את הדבקות שלנו בתורה, באופן אמיתי, נתבונן בזה, לא נראה את עצמנו מצד אחד בני חורים. שהבחירה שלנו היא בחירה באמת בלתי מותנית בגלל תנאים חיצוניים, בגלל האווירה, בגלל הכרח, בגלל כפייה, או משפחתית, או חברתית, או איזה סיבות אחרות, אלא באמת זה הרצון הפנימי שלנו. אם אנחנו נגלה את הנקודה הפנימית הזאת, אנחנו נרים את כל הדור כולו. אם אנחנו נעבוד את השם באמת, באהבה, הולכים, אוהבים את התורה מפני שבאמת בחרנו בזה, ואנחנו דבקים בזה, דבקים בריבונו של עולם, דבקות אמיתית, פנימית. ניקח את הנקודה העמוקה הזאת, הסגולית הזאת, שהיא נמצאת בתוך תוכנו, בעומק פנימי, כל המחפשים, כל האנשי האחרים, ניקח את התחברו למהלך הזה, כי זה מה שמחפשים. אבל לא נוותר מצד שני על העזרה שהמסגרת עוזרת לנו. זאת אומרת, צריכים לחפש את את השילוב הזה, שהוא לא כל כך פשוט, שיותר, כדי לבחור באמת בחירה חופשית בלתי מושפעת מהסביבה, כאילו צריכים להשתחרר מכל הכבלים, ואז אפשר לבחור בחירה חופשית. ואיך לעשות את המציאות הזאת, שאדם מרגיש, באמת אני לא חייב לשום דבר, ואני בוחר את זה בעצמי. ואני אפילו בחרתי במסגרת, כי אני בחרתי בדרך. לא בחרתי, לא אני הולך אחרי המסגרת, אני בחרתי במסגרת. אני בחרתי בזה שיהיה עליי עול של תורה. אני בחרתי בזה שיהיה עליי עול סביבתי כזה שהוא עוזר לי להתקדם. אז זה מתוך רצוני עצמי. זה לא מתוך שככה סדר, לא שככה חונכתי, לא שאני מוכרח, אלא מפני שבדקתי את עצמי, וזה הרצון הפנימי שלנו. אם כך נעבוד את השם, נרים כל הדור יתרומם. זה מה שהדור מחפש. הרב זצ"ל אומר שכשאדם נמצא במלחמה עם השקפות עולם אחרות, הוא צריך לחפש את הנקודה הטובה שיש בהשקפות האחרות, שהיא מקיימת אותם, אף על פי שהם בעצם, ההשקפה הזאת עטופה בהרבה הרבה קליפות, והרבה הרבה דברים שליליים, אבל יש בתוך זה איזה נקודה חיובית שמקיימת אותם. שאילולא הייתה נקודה חיובית, ההשקפה הזאת לא הייתה קיימת בכלל. זה יכול להיות, תנועה רוחנית, השקפת עולם מסוימת. צריך לקחת ולא ללחם חזיתית עם דבר שיש בו נקודה טובה. צריך לקחת את הנקודה הטובה הזאת ולשאוב אותה. ואז מתבטל כל המהלך שבעצם קיומו מהנקודה הזאת, כי אנחנו לקחנו את הנקודה הזאת והרמנו אותה למקור שלה. אז זה עבודת השם שאנחנו צריכים לעשות, זה עבודת טוב, שם של חודש אלול. עבודה של אני לדודי ודודי לי. אני בחרתי בו. מעצמי, מרצוני החופשי, מחשק פנימי, מתוך תחושה פנימית, זה בעצם מה שאני מבקש. לעבוד הזה שהמצוות תהיינה באהבה. לימוד התורה יהיה מתוך אהבה. לא רק לומדים, חושבים על זה, אני אוהב את הלימוד. אני רוצה את הלימוד, אני רוצה את התורה, אני רוצה את התפילה, אני רוצה את כל המצוות, אני רוצה את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני רוצה. לפתח את זה על ידי התרגלות, על ידי התבוננות, על ידי תשומת לב שצריך לחזק את אהבת השם בתוכנו. ולבוא אחר כך מתוך כך לימים הנוראים, תוך התרוממות גדולה. התשובה של הדור שלנו זה תשובה של רדיפת הטוב. זה לא רק תשובה של בריחה מהרע, של שכל הזמן חשבון נפש, מה העבירות שצריכים אותם לתקן, שמהם צריכים לחזור, מה הרגילים הלא טובים שאותם צריכים לעקור, אלא יותר איזה דברים טובים אנחנו יכולים לעשות, עוד דברים נוספים, איזה מצוות, איזה לימוד תורה יכול להיות יותר איכותי, יותר ערכי, יותר גבוה, יותר עליון. אנחנו דור של משוחרר, לא דור שאוהב לברוח, שירא. אנחנו דור של גיבורים, דור שרודף. רודף מצוות, רודף צדקה וחסד. זה האופי של הדור הזה, זה דור בריא, דור שלא אוהב, שמפחידים אותו. ומיירים אותו בצורה נמוכה. ואומרים, תעבוד את השם, ואם לא, כך וכך עונשים יש. אף על פי שזה נכון. אבל הדור מבקש דברים עמוקים, דברים פנימיים, לא בריחה. אז עניינה של התשובה בימים האלה, בחודש אלול, זה להתקדם, להתקדם קדימה, לא לברוח. לרדוף, לקדם ולעלות במעלות הקודש כמה שאפשר יותר. ולהגיע תאורים וזקים. כמובן שמתקדמים באופן חיובי, ממילא מתרחקים מהדברים הלא טובים. זה ממילא. אבל השאלה, על מה לשים את הדגש? אני אומר את הדברים באופן כללי, כי באמת יש אופעים שונים לאנשים. יש אנשים שדווקא סור מרע יותר דוחף אותם. המוסר, ההתבוננות בדברים הלא טובים, כמה הם חמורים וכמה הם איומים וכמה הם מסוכנים, וזה דוחף אותם לצאת מהדברים השליליים. אז כל אחד צריך להשתמש בנטיות שלו כמובן, אבל באופן כללי עניינו של הדור הוא באמת דור שמחפש את האור. לא בורח מהחושך, אלא יותר מחפש את האור. דודי לי ואני לו. אני לדודי ודודי לי. אני רוצה להקריא דברים מאיגרת של הרב, מה הוא כותב לבני הישיבות בירושלים, בארץ ישראל. זה הוא כותב בזמנו של הרב, כן, לפני 100 שנים. מה מתאים לדורנו נדבר. אומר הרב, יקירי לבבי, אמצא ישר להעיר אתכם, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף. ואם השאיפה הריקנית של חורבה והתוהו מגבת עצמה עד מרומי רמים, כמה צריך שיגבע לב דורשי השם הניגשים אל הקודש. המבוקש לכל הפחות צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול, להראות לכל העולם כולו ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל. והרם מדבר כאן על תורת ארץ ישראל, שתורת ארץ ישראל היא תורה שמתחילה מהכלל לפרטים. כי ארץ ישראל היא מאחדת את כלל ישראל. בארץ ישראל מקיימים את כל המצוות כולם. ארץ ישראל היא שלמות. בארץ ישראל התורה מופיעה בשלמותה. בארץ ישראל עם ישראל מופיע ביחד. ואז זאת אומרת, המהות של המקום הזה, שהוא שייך לקיומה של התורה ולשלמותם של ישראל, המהות של ארץ ישראל היא כלל. היא לא פרטים מפורדים כל אחד לעצמו, אלא הופעת האומה הישראלית, התורה בכללותה. זה משפיע על הנפש, והנפש מסתכלת על כל דבר במבט יותר רחב, במבט יותר כללי, וגם על לימודה של תורה. הרב מדריך את זה באופן מאוד פרטני, שגם ללמוד את הסוגיות צריך להתחיל מתבוננות כללית בכלליותה של הסוגיה, ומתוך הכלל לראות את הפרטים ופרטי הפרטים וכדומה. אבל זה עובדה, זה מציאות כזאת, שארץ ישראל, עניינה בארץ ישראל, התורה מופיעה באופן יותר רחב. זה גם מופיע, מתברר בתלמוד ירושלמי. הוא ממשיך הרב ואומר, ועל זה אנחנו צריכים לשוף, לא לעזות יחשב לנו כי חביבה כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. כת קטנה, הכוונה היא שאולי היא פחות ברמת החריפות מתלמידי בבל, תלמידי חוץ לארץ. ואמרו חז"ל שחביבה כת קטנה בארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא מחבב את לומדי ארץ ישראל. כי יש כנראה, אף על פי שאולי מבחינה כמותית, הם לא באותה הידע כמו בחוץ לארץ, אבל יש להם איכות אחרת. מציאות רוחנית מיוחדת במינה, יש לה חביבות מיוחדת. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה. זה יסוד השפלות, זה גורם לכל השפלות. ואין מתקנים, מזה שלא מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה לארץ בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה של ארץ ישראל. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות מצידנו, כל ההפלגות כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילויה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. נשים לב מה שהרב אומר כאן. אחרי שאנחנו נפליג במעלותו של ארץ ישראל, ונפליג ונפליג ונפליג, אחרי כל זה, אולי נצליח להביע חלק אחד מרבבה ממעלתה של ארץ ישראל. כלומר, אין גבול לקדושתה, למעלתה של ארץ ישראל. אומר הרב, מובן שבדבר שבקדושה, וכמו כן בכל, ישנם מעלות ומדרגות, וכל אחד נכווה מחופתו של חברו, יש בזה מדרגות בלהשיג את מעלתה וגבורתה, גדולתה של ארץ ישראל. אבל המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. כלומר, סוג מסוים של אור יש בארץ ישראל שלא נמצא בחוץ לארץ. ואנוכי ענני בזה יודע ועד, כפי קוטנים. עדות, הרב הרגיש, היה בחוץ לארץ, בא לארץ ישראל, רואה משהו אחר לגמרי. לא כל תלמיד חכם שבא לארץ ישראל יכול לציין את הדבר הזה. להיות עד, עד צריך להיות עד ראייה. עד להגיד שמסברה אני מבין שבארץ ישראל התורה היא יותר גדולה, זה לא עדות. עדות נסיבתית זה לא עדות. העדות צריכה להיות הכרת המציאות, יודע, רואה בעיני רוחו, כלומר, לא הכוונה רואה בעיניים הגשמיות, אלא רואה את השינוי הרוחני, מעלה רוחנית שישנה בארץ ישראל, ללומדי התורה בארץ ישראל. הוא אומר כאן הרב, אבל זה לא רק עניינה של ארץ ישראל, זה תלוי גם בתקופות. גם הבדל גדול יש בין הזמנים. בימינו, עת לחננהו, על אמעט ועל יקטן בינינו ערך ההתיישבות הגדולה, לפי ערך השנים הקודמות, של עם ישם על אדמת הקודש. אות ומופת לנו על צעדי מלאך הברית ההולך וקרב. על כן, כלומר, זו תקופה מיוחדת במין הרב, מדבר על תקופה שהוא היה לפני 100 שנים. היו... אני לא יודע אם היו כבר 100,000 בארץ ישראל. והוא רואה שהתקופה הזאת, ההתיישבות הגדולה, רואית ממלאך הברית הולך וקרב. וכמובן הקדושה הולכת ומתרבה בארץ ישראל בעקבות זה. בלב מלא קדושה ויורה גדולה ושמחה צריכים אנו לגשת, לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש, אנו חייבים, לדרוש אנו חייבים את המעלה היותר גדולה, שיגיעו מעשינו למעשי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, לגילוי אליהו, זכור לטוב, ולתחיית המתים, שבכל דבר בזה ישנה מדרגות לאלפים ולריבי רבבות. עד שנעלה למעלה כל כך גדולה שמתפלשת גם כן עד העולם המעשה, יקיצו וירננו שוכני אפר בפועל ממש במהרה בימינו. כלומר, אנחנו נמצאים, אומר הרב, בדור מיוחד, שרואים כבר את תהליכי הגאולה, את מלאך הברית, ואור השם הולך ומאיר, הוא הולך בארץ ישראל, ולכן השאיפות צריכות להיות יותר גדולות. שאיפות גדולות, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. השאיפות הן צריכות להיות גדולות, הדרך היא צריכה להיות צעד צעד, לא לקפוץ על המדרגות, אבל המגמה צריכה להיות שאנחנו נמצאים בדור כזה שהוא מעולה מאוד, שיש לו מגמות גדולות מאוד, ואנחנו צריכים לשאוף את המגמות האלה. לשאוף לתחיית המתים, פירושו של דבר, יש מדרגות בתחיית המתים, כאילו הרב אומר. מה זה מדרגות בתחיית המתים? יש חיים ויש חיים. יש חיים שטחיים, יש חיים עמוקים, יש חיים פנימיים שאדם משתייך כאילו למדרגות יותר עליונות. שמעתי פעם, באו איזה אחד מחברינו, כשהיינו תלמידים בישיבה, אז אחד הלך לבקר את המשגיח של ישיבת חברון. הוא היה קרוב קצת, קרוב משפחה שלו, ישיבת חברון החרדית. ומאיר חדש, זיכרונו לברכה. אז הוא שאל אותו, אתה כבר שואף לעולם הבא? אם אתה שואף לעולם הבא, ואתה רואה את העולם הזה פרוסדור לעולם הבא, אז אתה בן תורה. להיות כאילו שאיפה עתידית, לא לראות את החיים האהובים כמטרה, אלא על הרבה. הרב אומר, צריך לשאוף לתחיית המתים. מטרה עוד יותר גדולה. אז זה עולם. זאת אומרת, שהחיים יתהפכו לחיים רוחניים, שכאילו כל הצד הגשמי, המגובל של המציאות, ישתחרר ויהיה מין חיים שלמים, חיים טהורים. וזה יכול להיות, יש בזה מדרגות. כשאדם יכול להיות במצב כזה, שהוא לא מפחד מהמוות. שהוא לא מפחד מההפסקות הגשמיות, מפני שהוא כולו מחובר אל הרוח, אל המגמה העליונה. אלה דברים מאוד מאוד גדולים. אני רק, אנחנו הצבענו על הגבהים שהרב מדבר עליהם. אבל מה שיש לנו לקחת מכאן לעצמנו, זה שאנחנו נמצאים בדור גדול מאוד. עוד יותר גדול מהתקופה של הרב. וכמה וכמה וכמה. וזה ממש בפועל ככה. אולי אנחנו לא מרגישים את זה. אבל סוג הבריאות הנפשית שלנו, האופי האמוני שלנו, הוא גבוה והוא מתפתח בעקבות היותנו כאן בארץ ישראל. ובמצב כזה שעם ישראל כבר, רבים מאוד מעם ישראל נמצאים כאן, לא רק עשרות אלפים, אלא מיליונים של יהודים. וארץ ישראל היא בידינו, ואנחנו שחררנו אותה, ואומר, הגאון מבינה שכל עוד שיש שלטון של נוכרים בארץ ישראל, אז רוח תומה עדיין כאילו שולטת מארץ ישראל. וכשהישראל משתחררת מעול גויים, אז רוח התומה מסתלקת. אנחנו לא רואים את זה. אבל זה כך. זה כך שאנחנו דור גדול מאוד, שצריך לשאוף שאיפות גדולות מאוד. והדור הזה שלנו שואף, וזה מתבטא גם בהתרחקויות, שבעצם השאיפות הן גדולות, וכשלא מוצאים סיפוק באמונה שהיא נראית להם קטנה, אז מתרחקים ממנה. אבל בעצם זה מתוך חיפוש אמונה גדולה, מתוך חיפוש גודל. את האמונה הגדולה הזאת אנחנו צריכים להעיר. ואז הכל יתרומם. זה מה שאני חוזר לדבריי הראשונים שאמרתי מקודם. לגלות את עבודת השם בגודל הכי גדול שאפשר, באהבה גדולה מאוד, בעומק של אמונה, בביטחון. כמו שאנחנו פוצים בהמשך הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, יש אויבים קשים, הסכנות גדולות. וראית סוס ורכב, עם רב ממך. יותר רבים. וגם יש להם סוסים. פעם היו סוסים, היום יש טנקים, יש אווירונים, יש טילים, יש כל מיני אמצעים יותר ממך, הרבה יותר ממך. לא תירא מהם. אל תפחד. למה לא לפחד? זה מפחיד. הם יותר חזקים. הם יותר גדולים. והם מקבלים גיבוי מכל העמים האחרים. כל אויבי ישראל. כל הסובב, כולם באים, כולם רוצים את רעתם של ישראל. לא תירא מהם, אל תפחד. כי השם אלוקיך עמך. אם השם איתך, אז ממי אתה צריך לפחד? ריבונו של עולם הוא מנהל את עולמו. אז אתה כאילו רואה שבאופן ריאלי אתה בסכנה. אבל זה בלי אמונה. אבל כי אתה יודע שיש ריבונו של עולם. והוא מעלך מארץ מצרים, הוא בחר בך, והוא שומר עליך. יש איסור לב, לא תירא. איסור לב, אסור לפחד. מי שמפחד, הוא עובר בלב. אחר כך הכהן ניגש ואומר, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם ואל תיראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. איסור, אסור. זה התפקיד של הכהן, הודיע את האיסורים. השוטרים אחר כך מודיעים דברים אחרים. מי משוחרר, כי הוא לא מתאים למלחמה. אבל הכהן, הוא מודיע את הלווים. לא לפחד. כי השם אלוקיך עמך. וכמובן הדברים אמורים, בכל תחומי החיים, יש ריבונו של עולם, שהוא אוהב את עמו ישראל, הוא אוהב כל אחד ואחד מישראל, והוא רוצה בטובת כל אחד מישראל, והוא איתנו, כי השם אלוקיך עמך, כל הזמן השם איתך. לא לפחד. אמונה אמיתית זה אמונה עם ביטחון. בוטחים בריבונו של עולם. וככל מה שאדם יותר מלא בביטחון, אז הכוחות שלו גדולים, וההצלחות שלו מתרבות. לא לפחד. להאמין, להאמין, ריבונו שלנו איתנו. כל הזמן הוא מלווה אותנו, כל הזמן הוא איתנו. והוא רק רוצה את טובתנו, ואוהב אותנו. אבל לפעמים אדם מרגיש קושי, אז איפה הקדוש ברוך הוא? אז אם אתה מאמין מאוד מאוד, זה הקושי בעצם שמדובר כאן, הנה אויב בא, הנה רוצים להרוס בתים, הנה רוצים לפגוע בנו, כל מיני אויבים מבחים, מבפנים ומבחוץ. לא לפחד, להיות בוטח בריבונו של עולם. לדעת שכדור יוכל איתך. ואם הוא קצת, יש איזה קושי, לא לפחד, זה לטובה, זה בסדר. אל תפחד. לא, לכתחילה, לא לפחד מצרות. ואם הם יראו, להבין שהדברים האלה כנראה לטובה. כי לא ייתכן אחרת. אבל מראש לא צריכים לחשוש. אם אדם מאמין גדול ובוטח בהשם, אני לא מדבר שהוא בוטח ועושה דברים בלתי סבירים, כן? הוא בוטח בשם, הוא קופץ מן הגג, אז לא יקרה לו שום דבר. מכיוון שהוא בוטח, זה לא עובד ככה. בוטח בשם, עושה את הדברים הנכונים, ומלא ביטחון, העוצמה של המעשים שלו היא אחרת לגמרי. ההצלחות שלו אחרות לגמרי. אדם שמלא ביטחון בשם, מובטחת לו הצלחה. ואם יש מעצורים, ואם יש קשיים, אז הצלחתו היא להתמודד איתם. ושכרו הרבה מאוד. ולמרות שהוא מתאמץ, קווה אל השם, וזה לא עבד, חזק ויאמץ ממך וקווה אל השם. ועוד פעם קווה אל השם. שבע יפול צדיק וקם. לא לפחד מקשיים. גם הם נמצאים, לא לפחד מהם. הם בונים, קשיים בונים. הם מאתגרים את האדם. לא לפחד, להיות מלאים בביטחון בריבונו של עולם. זה עניינה של התקופה הזאת, גבורה, ביטחון של גבורה, מתוך אמונה, אמונה מאוד גדולה. וזה כמובן עניינו המיוחד של החודש הזה. לפתח את הכוחות הטובים החיוביים האלה, את האמונה ואת הביטחון, ולעלות איתם במעלות הקודש. מה שאנחנו עשינו השבת, זה היה דבר כל כך מוצלח, אין מילים להגיד על ההצלחה הזאת, איזו שמחה גדולה בשמיים הייתה ביום שישי, כשכל בית המדרש היה מלא, ולא בכל בתי המדרש הם מלאים ביום שישי. ואם אנחנו נעשה את זה ונתרגל לזה בסוף, זה יהיה אצלנו בטבע, זה יהפוך אחר כך לסדר כללי. יצא שאנחנו הובלנו איזה מהלך, מהלך לא רק שלנו ולבד, אלא מהלך רחב שהתפתח גם בישיבות אחרות. התחלנו ממש יוצא מן הכלל, ברוך השם. שוב פעם אני חוזר על הדברים שאמרתי בהתחלה, התחיל הזמן הזה באופן יפה מאוד. הישיבה שמחה מאוד לקבל את כל התלמידים החדשים. הם מוסיפים לנו עוד איזה שמחה של בית המדרש יתמלא. ואני מבקש באמת, התלמידים החדשים, אל תקשיבו עכשיו. אני רוצה לדבר עם הוותיקים. אני מקווה שאתם תקבלו את החדשים ככה בסבר פנים יפות. ביקשנו מהמבוגרים ללמוד בחברותות, ונא לעשות את זה בצורה מלכתחילה, לא בדיעבד. בשמחה וכמו שחלק מכם בוודאי שהיה בשנה א' למדו איתו חברותות מבוגרות, אז צריך להמשיך את השרשרת. ולחדשים, הימים הראשונים לפעמים הם קצת קשים, לפעמים הימים השניים הם קצת קשים, לא הראשונים, אחריהם קצת. בהתחלה נוצאים בו איזו אופוריה, ואחר כך פתאום צריכים להתחיל להתרגל, ואז הקושי בא. אבל הכל עובר. ראו את המבוגרים. ובעזרת השם, שיהיה לנו חודש טוב ושנה טובה בעקבות רב.